כישורים פעם אחר פעם, זה החיסרון באמונה. זאת אומרת, יש פה את הנקודה שאליהו אומר, יש פה עבודה זרה, יש פה חיסרון באמונה, והתוצאה של אותו חיסרון זה באמת מהנבואות הקשות והחריפות שיש לנו. המת לאחר בעיר יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמיים, רק לא הלך אל אחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני אדוני אשר הסעת אותו איזבל אשתו. ויתאב מאוד ללכת אחרי הגילולים ככל אשר עשו האמורי אשר הוריש אדוני מבני בני ישראל. עכשיו, נושא של אמורי, תמיד זה מזכיר לנו, עדיין לא שלם עוון האמורי, נכון? זאת אומרת, ממש יש פה איזשהו ביטוי שאתה חושב שאתה בא ליישב את הארץ, אתה חושב שאתה בונה עכשיו איזשהו בניין לאומי משמעותי, תדע לך שאתה הולך בדיוק באותו מהלך של האמורי, שהסיבה שהאמורי נגרש זה בגלל ששלם עבוד האמורי. זאת אומרת, זה מעין מידה כנגד מידה שאומר אליהו לאחאב. ויהי כשמוע אחאב את הדברים האלה, ויקרע בגדיו, וישם שק על בשרו, ויצאו מישכב בשק, ויהלך עת. זאת אומרת, רואים פה איזשהו ביטויים של תשובה שעושה אחאב, ביטויים מעשיים, שגם אי אפשר להתעלם מהפומפוזיות, מהצד הלכאורה יחצני של אותן פעולות שהוא פועל. לכאורה, מה הדבר הראשון שהייתי מצפה, אם באמת היה פה מהלך של תשובה אמיתית? אולי בכי? אולי חרטה, אה?
תחזיר את הקרן.
תחזיר את הקרן? אין את נבות. יכולה להגיע שיטה שהוא היורש, לפחות במורה קצת בעיה עכשיו להחזיר, כאילו למי להחזיר. והוא היורש. לפי השיטה שהוא הרג את בניו, של נבות, אבל אין לי בעצם למי להחזיר. אבל בכל זאת, יש פה כן איזשהו ביטוי של שוני בין אחאב מקודם לאחאב לאחאב עכשיו. עכשיו ראשון ביום אחאב אל אליהו, המצאתני אויבי ביום המצא. זאת אומרת, בהתחלה אחאב מגיע לאיזשהו מקום של הם מחפשים אותי, כן? כולם מחפשים לחקור אותי. מחפשים אותי, אה? אני מלך, רוצים להדיח אותי, פותחים נגדי בכל מיני חקירות. הנה, אה? מצאת איזו עילה. בשלב השני, ופה כן יש נקודה שהיא קצת מפתיעה, האחאב בעצם חוזר בתשובה. עושה פה מהלך שחזר בתשובה. למלך זה לא פשוט. מלך לעשות מהלך כזה שחזרה בתשובה זה דבר קשה ביותר. פגשנו את זה אצל דוד, ומפתיע לפגוש את זה דווקא אצל אחאב. אולי זה מתאים למה שראינו כבר בגמרא, שאחאב כשלעצמו, כמו שמופיע בירושלמי, שכאשר באו ודרשו בגנותו של אחאב, כמו שמופיע בירושלמי, מה היה חרפיל ים קשה גרבי וכולי? רב לוי עבד דריש עדי קריה, אשת הירחי מגנל. רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני השם. שימו לב כמה רב לוי דיבר על הנקודה הזו. נכון? כמה... תראו. אשת הירחי. רגנל, עד אל דוד בלילה, מגיע אליו אחאב בלילה ואומר לו, אמר לו, מה חטית לך ומה שחית קדמך? זה מעניין מאוד, כי ביחס לאליהו, מה אומר אחאב? המצאתני אויבי. מה אומר ללוי? רגע, אתה גם אויב שלי? מילי, עם אליהו אני מבין שיש לי איזה רקע משותף, כן? אבל מה אתה רוצה, מה אתה רוצה ממני בכלל? שישה חודשים לדרוש, שלא הייתי אחאב שעשה רע. ומה הביקורת? ולהיית לך סופי אשר הסתה אותו איזבל אשתו. זה הפסוק אצלנו. זאת אומרת, אשר הסתה אותו איזבל אשתו. מה בעצם טוען אחאב? אחאב בא ואומר, תדע לך, גם אם אני חוטא, ואני חוטא, כך אומר אחאב, החטא שלי הוא לא מגיע מאיזה מקום, ממקום של אידיאולוגיה של עבודה זרה, כמו שגם הזכרנו במעמד אליהו בהר הכרמל, אלא זה נובע מאיזשהו מקום של רצון לבוא ולבנות מלכות ברמה הכי מתוקנת. ואשר יסעת אותו, זה גם בולט מאוד בהקשר שלנו, לא רק של עבודה זרה, אלא גם בהקשר של נבות. שיש פה איזו אמירה, בוא תהיה מלכות ככל המלכויות. זו איזבל. איזבל אומרת את זה כמעט באופן מפורש. אלא מה היא אומרת? בוא אני אמד אותך איך למלוא. כמו שאומר, ותומר אליו איזבל אשתו, אתה תעשה מלוכה על ישראל. בוא תראה, תבין, ככה עושים מלוכה. אני אומר לך איך להתנהל. זאת אומרת, יש פה איזו נקודה שאחאב הוא לא אידיאולוג של חטא. הוא לא אידיאולוג של עבודה זרה. אמנם הוא חטא יותר מכולם, אבל לא ממקום אידיאולוגי. וזה באמת מסביר מה קורה כאשר יש את אותה נקודה של התעוררות לתשובה. כאשר אותה נקודה של התעוררות לתשובה, אז באמת אחאב מצליח לבוא ולהתגבר ולעשות מהלך של תשובה. אני אומר, מבחינתי יש צד שהחזרה של אחאב בתשובה היא לא פחות גדולה מאשר השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, שיש במעמד אליהו בהר הכרמל. במידה מסוימת, היכולת של אליהו להשיב בתשובה שבא לידי ביטוי ברמה הלאומית, אמרנו זה גם אחרי זה, רואים את האמונה של העם במלחמה נגד בן הדד, ובשלב השני לבוא ולהיות מסוגל גם להביא את אחאב עצמו למצב של תשובה.
זה תשובה, זה לא תשובה מהותית באמונה, תשובה למה
ספציפית. יכול להיות, אבל אם דבר השם אל אליהו התשבי לאמור, הראית כי נכנע אחאב מפניי, יד כי נכנע מפניי לא אבי הרע בימיו, מימי בנו אבי הרע על ביתו. זאת אומרת, אנחנו יכולים עכשיו לדון מה הייתה רמת התשובה, אבל ודאי שיש פה תשובה כזאת, שמבחינת ריבונו של עולם, היא פועלת. זה לא תשובה שבוא נאמר, היא לא הזדונות של אברהם הפכו לזכויות. עוד מעט נראה בפרק הבא שהדברים הם ממשיכים להיות מורכבים. אבל כן אפשר לראות את המקום הזה של אליהו, שהוא מסוגל לבוא ולגרום אפילו לאחאב להכיר בדבר השם. ובאמת, הדברים מתחברים למה שכבר הזכרנו לגבי מהלך התשובה, את מה שמופיע גם כן בירושלמי בהמשך, מופיע כך. כיוון ששמע כן התחיל בוכה. פה כתוב שהתחיל בוכה, נכון? למרות שבפשט זה לא מוזכר. אבל פה מוזכר שירושלמי אומר התחיל לבכות. עד הוא לכתיב, איך ישמע אחאב את הדברים האלה, ויקרא את בידיו וישם שק על בשרו, ויצום, וישכב בשק, וילך לאט. וילך לאט. כמה ניתנה? 3 שעות ניתנה. הביאה למוד לבחול ב3, אכל ב6. סליחה. יאכל ב3, אכל ב6. למד בכל ב6, אחד ב9, והלך עט. מהו עט? רבי יהושע בן לוי אמר שעבד הכי חף. תהיו ויבר השם אל אליהו תשבי לאמור, הראית כי נכנע אחאב מפניי, אמר הקדוש ברוך הוא אל אליהו, ראה מנה טובה שנתתי בעולמי. האדם חוטא לפניי קמה ועושה תשובה ואני מקבלו. עד הוא לכתיב, ראיתי כי נכנע אחאב מפניי, חמית אחאב עבד תשובה, יען כי נכנע. עכשיו זה דבר מעניין, יען כי נכנע אחאב. מה מה מדרגת התשובה של אחאב? כניעה. ואת כל הנקודה הזה של ללכת יחף, לחבוש סק, זה איזשהו בידוי של עבדות. עיקר התשובה של אחאב, אם לא הייתה תשובה של מעכשיו אני אלך דרכי השם. אבל מה כן יש? יש כניעה. ההופעה של אחאב היא סוג של הופעה של עבדות. רבי חוניה בשם רב לייזר, רם נקרא שמו אחז, שזה עכשיו בנו שראה באבי אמר, שאחז בתי כנסיות ובתי מדרשות. למה היה אחז דומה? למלך שהיה לו בן, ומסרו לפית גוגו, והיה מבקש להורגו. אמר, אם אני הורגו, הרי אני מתחייב איתה, הרי אני מושך את מניקתו ממנו ומעצמו מת. כך אמר אחז, אם אין בנעים, אין תישים. אם אין תישים, אין צון. אם אין צון, אין רואה. אם אין רואה, אין עולם. אם אין עולם, כביכול, כך היה אחז סבור, בדעתו לומר, אם אין קטנים, אין גדולים. אם אין גדולים, אין חכמים, ואם אין חכמים, אין נביאים. אם אין נביאים, אין רוח הקודש. אם אין רוח הקודש, אין בתי כנסיות ובתי מדרשות, כביכול הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בישראל. זאת אומרת, אחאב, כמו שכבר הזכרנו, אין לו בעיה עם בתי כנסיות ובתי מדרשות. אלא מה? שלא יתערבו לי במלכות. שלא יתערבו לי במלכות. אני עומד מול ריבונו של עולם, אני המלך, אני לא רוצה התערבויות זרות. וזה אני מוכן. אבל האחז הוא כבר הולך עוד צעד. מה הצעד שלו? חיסרון בתורה. בסופו של דבר, מי שמתנגד לתורה, הוא מתנגד להופעת השם. ובסופו של דבר, התנגדות לתורה היא התנגדות גם ללאומיות בישראל. זאת אומרת, אחאב, הוא כן מבין על איזה עם אנחנו מדברים פה? עם ישראל. יש פה עם ישראל. נכון, מבחינתו הצביון של עם ישראל זה לא צביון רבני, זה צביון לאומי, זה מלכות ככל המלכויות. הוא גם מבין שגם מלכות כל המלכויות עדיין צריכה שיהיה לה את הצביון של עם ישראל. לכן כאשר מדובר, הוא מחזיק תלמידי חכמים, הוא לא מוכן לתת ספר התורה, והוא גם חוזר בתשובה, כי הוא מבין שיש משמעות, יש משמעות גם לקודש בישראל. נכון, זה לא נמצא במינון הנכון, ופה נמצא נקודת הוויכוח בין אליהו לבין אחאב. פה נמצא נקודת המוסר שאליהו פעם אחר פעם אומר לאחאב. אבל המקום הזה עדיין הוא מקום שהוא קיים אצלו. אחז נו, כבר לא אוכל שם. הוא כבר נמצא במקום אחר, הוא כבר במקום שהוא רוצה להיות מלכות, בלי הצד המיוחד של עם ישראל. בלי הופעה המיוחד של עם ישראל. אם אנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים להתחיל להבין גם תחילת פרק כ"ט לכאורה.
מה זה החשבון הזה שהוא עשה שם?
מה?
מה זה החשבון הזה
ש... שאם אין... הוא אומר כך, אם אין קטנים הם גדולים, הכוונה היא, אני סוגר את תלמודי תורה, אז גם לא יהיו חכמים. אם אין גדולים, אין חכמים. הם בתי מדרש, הם גם את החכמים שמצליחה יותר גבוהה. אם אין חכמים, אין נביאים. גם אין מי שמצליח עכשיו לגבי דבר השם, אנחנו יודעים, ראש פסק הרמב"ם, שנבואה יכולה להיות רק מישהו חכם גיבור ועשיר. אם אין נביאים, אין רוח הקודש, אין בעצם את הופעת השם, את הרוח הכללית הגדולה של הופעת השם. אם אין רוח הקודש, אין בכנסיות ובתי מדרשות. כביכול, הקדוש ברוך הוא משרש כנתון ישראל. זאת אומרת, בעצם, זה אחז. אחז רוצה להיות מלכות שאין בה את הסממנים של עם ישראל. אחאב, וזה עניין התשובה שלו, וזה הוא מגלה, וזה מה שאומר בעצם אחאב לרב לוי. מה הוא אומר לו? זה איזבל התתה אותי. אני כשלעצמי, נכון, זה לא שאני עכשיו בא ומחפש דווקא להתחתן עם הצדקת בוגרת איזו אולפנה מצוינת, כן? אני לא, אני נמצא במקום שבסופו של דבר אני רוצה להיות מלך, אני חשוב לי שבן הדד יהיה איתי במרכבה, כן? שלא נתבלבל. אבל הוא עדיין נמצא בתוך מקום כזה שהוא מרגיש שייכות לדבר השם. הוא מרגיש קשר לדבר השם. לכן גם אליהו פעם אחר פעם בא ומעורר את הנקודה הזאת. עכשיו אנחנו יכולים להתחיל פרק הרבה, ואומר הנביא כך, וישבו שלוש שנים, אין מלחמה בין ארם ובין ישראל. טוב, זה לא מפתיע. למה שתהיה מלחמה? הרי הם חתמו על סוג של הסכם שלום. ויהי בשנה השלישית, וירד יהושפט מלך יהודה אל מלך ישראל. ויאמר מלך ישראל אל עבדיו, וידעתם כי לנו רמות גלעד, ואנחנו מחשים מקחת אותה מיד מלך ארם. זאת אומרת, יש פה דבר שכשלעצמו הוא מוזר. נזכר אחאב,
אחרי
שלוש שנים, ושלמי יותר מזה, בבקשה שמציע בן הדד,
נשים לך בדמשק.
אבל תבקש גם את רמות גלעד. זאת אומרת, אלא מה קרה? אחאב לא עשה חשבון מספיק טוב, לא הייתה עבודת מטה מקדימה, הוא לא חושב שהניצחון היא כל כך גדול, ופתאום בן הדד יבוא ויקנה. והוא שכח משהו. עכשיו, זה דבר שהוא מאוד מאוד מפתיע. לכאורה, היינו מצפים אולי שמי יפתח עכשיו במלחמה? בן הדד. נכון? הרי בן הדד היה באיזשהו חטף מכה, הוא נמצא בסוג של שיעבוד, ודווקא מי מפר פה את ההסכם? אחר. אני כשקראתי את הפרק, כשאני קורא את הפרק תמיד, מה שמפתיע אותי, לכאורה, למה אחאב? אחאב כל כך רצה להיות במערכת יחסים טובה עם ארם. הוא היה מוכן אפילו לוותר ויתורים מאוד גדולים של אותו מערכת יחסים. פתאום יש לו איזו בעיה עם רמות גלעד, ולכן פתאום הוא מפר את הסכם השלום ויוצא למלחמה. מה קורה פה? לא מפתיע אתכם?
בשביל יהושפט?
מה?
הברית עם יהושפט יותר חשובה?
אז קודם כל, זה נכון שיהושפט מלך יהודה מגיע. אבל יהושפט, זה לא שיהושפט בא ויוזם את זה.
הוא בטוח שאומר את זה לעבדה, לפחות שזה גם קרה לפני. אז הוא הגיע,
גם יכול להיות. אבל כבר לפני זה כתוב, וירד יהושפט מלך יהודה אל מלך ישראל. יכול להיות שיש פה איזושהי מחשבה שכמו שאתם אומרים, שהחיבור של שני החלקים של העם, של יהודה וישראל, הוא מאפשר לראות איזשהו עולם שהוא עולם יותר מתוקן, עולם יותר שלם. יכול להיות שגם בן הדד במידה מסוימת לא עמד בהסכמים, זאת אומרת הציפייה שלך היה שיהיה איזו שותפות, מה שנקרא לא שלום קר, אלא שלום חם, שיהיה זה באמת איזשהו ברית שאפשר לעבוד בשותפות, כנראה זה לא היה באופן הזה. והשילוב של ההגעה של יהושפט אל אחאב היא מאוד מאוד מעניינת. אחר סתם מעניין, מה עושה יהושפט מלך יהודה אצל מלך ישראל? אם אנחנו מתבוננים, הקשר בין רחבעם ובין ירבעם, שני המלכויות בישראל התחילו באופן מאוד מאוד לא נחמד, עם מלחמות קשות ביותר. עשה, וכן הלאה, בעשה, כל אותם חשבונות לא פשוטים. ועכשיו פתאום יש איזו אידיליה, שמי מוביל את האידיליה הזאת? ופשוט יהושפט, נכון? וירד יהושפט מלך יהודה אל מלך ישראל. מה המחשבה של יהושפט? כשמתבוננים, אפשר לראות שיהושפט, כשמסתכלים בנביא, לכאורה הוא ממש אנטיתזה הקיצונית ביותר לאחאב. רק אני רוצה לתאר איזשהו תיאור של קרב, שבדברי הימים הופיע לגבי יהושפט. פרק כף. אז הוא אומר, ויחזיאל בן זכריהו, בן בניה, בן יעדיאל, בן מתניה, לוי, מבני אסף, הייתה עליו רוח השם בתוך הקהל, ויאמר הקשיבו כל יהודה ויושבי ירושלים, והמלך יהושפט, כה אמר אדוני לכם, אתם אל תראו ואל תחתו מפני ההמון הרב הזה, כי לא לכם המלחמה כי לאלוהים. וחרדו עליהם, הנם עולים במעלה הציץ, ומצאתם אותם בסוף הנחל, בני מדבר ירועם. לא לכם מלחם בזאת, התייצבו, ידעו, וראו את ישועת אדוני עמכם, יהודה וירושלים. אל תראו ואל תחתו, מחר צאו לפניהם, ואדוני עמכם. ויקוט יהושפט אפיים ארצה, וכל יהודה ויושבי ירושלים נפלו לפני אדוני, להשתחוות לאדוני. ויקומו הלוויים מבני הקהתים ומבני הכרוכים, להלל לאדוני אלוהי ישראל בקול גדול למעלה. וישכימו בבוקר ויצאו למדבר תקוע, ובצאתם עמד יהושפט, ויאמר שמעוני יהודה ויושבי ירושלים, האמינו באדוני אלוהיכם ותאמנו, האמינו בנביאיו והצליחו. ויבעץ אל עם ויעמד משוררים לאדוני ומהללים להדרת קודש וצאת לפני החלוץ, ואומרים, הודו לאדוני כי לעולם חסדו. ובעת החלו ורינה ותהילה נתן אדוני מערבים על בני עמון, מואב ועל שעיר ערים ליהודה וינגפו. ויעמדו בני עמון ומואב על יושבי הר שעיר לאחרים ולהשמיד, וכחלותם יושבי שעיר עזרו איש ברעהו למשחית. בוא נאמר תיאור פסטורלי של מלחמה. קשה לתרגם דוגמתה. סוג של מסע שירה ודבקות, ביטוי אמונה. השיא מבחינתי זה באמת, הנביאים מובילים את המהלך, אז זה גם הם יודעים לשורר, כן? זה דרגם של הנביאים. אבל מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל מאיזה מקום? יאללה, תתחילו להאמין, האמינו בנביאה והצליחו, ואז ויעמד משוררים להשם ומעלילים לעד קודש. וצאת לפני חלוץ ואומרים, הודו להשם כי לא יוכל זאת. זאת אומרת, יוצאים מארגנים איזה להקת הרבנות הצבאית, בפרקי טילים, יוצאים לפני המחנה, והם נצחים. זאת אומרת, יהושפט זה איזשהו ביטוי אמוני עצום כזה, מעבר בכלל לכל חשבון. ממש, והוא מגיע לאיפה? הוא מגיע לאחאב. הוא מגיע לאחאב, לאיזבל. מי שהרג את נביא השם. מה הוא עושה שם?
טוב, אחרי זה אומר את ראש, מחתנים.
מה?
אפילו מתחתנים.
מתחתנים ביחד, נכון. שידוף משותף. אלא... ככל הנראה צריך לומר, יכול להיות שיהושפט מגיע בדיוק בגלל סוף הפרק הקודם. והוא שומע, הראית כי נכנע אחאב מפני, יען כי נכנע פני, לא אביא הרע בימיו, כי בימי בנו אביא הרע על ביתו. זאת אומרת, בעצם יהושפט רואה שיש פה הזדמנות, יש פה נקודת חיבור. אם עד עכשיו יהודה הייתה המקום ה... מה שנקרא, המקום התורני, הקריאה בשם השם, המקום הבית מדרשי, ואחאב היה יותר הפן הלאומי הכללי. פה יהושפט אומר, יש לנו הזדמנות. יש לנו הזדמנות. אנחנו נקרא בשם השם, אנחנו נביא את הצד האמוני, ונתחבר עם אחאב, שעכשיו כבר אחאב קיבל כבר סוג של הכשר, מבין? אליה. ככה היה אפשר לבוא ולהסביר עכשיו את הדברים. ובאמת החיבור פה הוא חיבור נפלא מאוד, ויאמר יהושפט, תלך איתי למלחמה, אמר בלעד, ויאמר יהושפט, מלך ישראל, כמוני כמוך, דמי חיימך, כסוסי כסוסיך. זאת אומרת, בעצם סוג של שותפות לא מוגבלת. ויאמר יהושפט, מלך ישראל, דרוש נח היום את דבר אדוני. עכשיו אפשר לראות שיהושפט הוא באמת רוצה להצטרף אל והוא לא מגיע בלי תפיסת עולם שלו. הוא לא מגיע ממקום שהוא אומר, יאללה, אני מתבטל ואני רק בא עכשיו עם מחר, נגמר. לא. יש לו תפיסת עולם. מה תפיסת עולם? דרוש נח היום את דבר השם. השאלה שאני שואל רגע, יושפט, מה איתך? למה אתה לא לדרוש את דבר השם?
זה רק מבחן לאחר.
אפשר לומר באמת שהבקשה שלו זה קודם כל, בוא נראה, באמת אחר. נמצא במקום של נכונות לקרוא לדבר השם, לשאול לדבר השם. אפשר גם לבוא ולומר שהדברים שלו היו בירושלים, לא היה כל כך... אבל בכל מקרה, התביעה הזאת היא תביעה שמאוד מאוד מתאימה למקום של יושפט, מול אחד. ויקבוץ מלך ישראל את הנביאים כ-400 איש, ויאמר עליהם, הלך על רמות גלעם במלחמה, ימחדה, יאמרו עלה, וייתן אדוני ביד המלך. פה יש דבר מעניין מאוד. קודם כל, כ-400 איש. מה זה מזכיר לנו קצת?
אבל.
נביאי, כן, נביאי הבעל, נביאי השירה, אותי 450. אבל גם כזה מספר שקצת מזכיר את העניין, מזכיר גם 400 איש עמו. זאת אומרת, 400 זה איזשהו מספר של מצד אחד שעניינו לבטא איזשהו עוצמה גדולה. פחות בא לבטא איכות, ויותר בא לבטא כמות. עוצמה של כמות. כמו שב-40 אפשר לראות את זה, ש-40 זה כבר הופך להיות מקום של זיכרון. שנה 40 פעם כמעט במערך מקיסית. זאת אומרת, איזשהו ביטוי כזה של לזכור את הדברים. 40 יום, 40 לילה. כן, מזכירה את אליהו בהקשר הזה, זאת אומרת, 400 זה אפילו ריבוי עוד יותר גדול, כאילו איזה מוזמה גדולה מאוד. אבל 400 איש, את הנביאים כ-400 איש, עכשיו אני שואל אותך, הם היו נביאים?
לא, נראה שכן, לפי הדפק הבא.
הביטוי הוא?
נביא
לשמעות. לקבוץ בארץ ישראל את הנביאים כ-400 איש. אבל צריך לבוא ולומר שוודאי שהיה באמת שייכות לנבואה. אני לא יודע איזה נביאים הם היו, אנחנו יודעים שהם לא יודעים את זה אמת, אבל כנראה שהם לא היו סתם אנשים מהשוק שפתאום מזמן אותם אחר, אלא הם היו כן איזושהי קבוצה ששייכת בנקודה הזאת. באיזה אופן?
זה שנייה פסל את כולם.
מה?
זה שנייה פסל את כל מי שהוא ידע.
אחד.
כן.
ואז פסל, נכון. אני גם לא יודע, עבר קצת זמן מאז שהוא היה נביא להשם לבדו. יודעים שכבר אליהו הולך ונותן שיעורים כבר בנושא נבואה, כן?
קודם כל יש את המאה שהוא הציל.
יש את המאה שהוא הציל, אני לא יודע בדיוק מה מדובר.
רואים שמביא
השם. מה? אבל פה ודאי שלא נביא אמת.
אבל זה של זבל, הייתה כאילו 400 משרות של נביאי חצר כאלה. מת הוא האם, טוב, אז נביא אחרים.
עכשיו, מה שבולט פה מאוד, עוד מעט נראה את הגמרא, הביטוי, ויאמרו, עלו, עלה, וייתן אדוני ביד המלך. מה מגיב יהושפט? בסדר, הנה, 400. כולם אמרו, עלה. מה התשובה שלו? ויאמר יהושפט, אין פה נביא לאדוני עוד, ונדרשה מאותו. מה זאת אומרת? מה איתה?
הוא אומר עוד.
מה?
זה משהו.
כמו שאתה נביא להשם עוד, נגיד זה שם.
אין עוד נביא להשם, זה יותר במובן של... אין פה נביא מסוג אחר.
ואת נראה שיש פה איזו בעייתיות של יהושפט עם אותם 400 נביאים. הוא לא מתלהב כל כך, לא מצליח להתרגש מהנבואה הזאת שכולם באים ואומרים. צריך לנת להבין לנו. ויאמר מלך ישראל ליהושפט, עוד איש אחד ידרוש את אדוני מאיתו, ואני שנאתיו, כי לא יתנבא עלי טוב, כי אמרה, מחי הוא בן גמלה. ויאמר יהושפט, אל יאמר המלך כן. מה קורה פה? הוא אומר לו, יש עוד אחד שהוא יודע לראש השם. עכשיו אני שואל אתכם, אם עד עכשיו, אחאב יצא מנקודת הנחה שהנביאים האלה זה נביאי שקר. אז מה פתאום הוא הולך לקרוא עכשיו לנביא אמת? הרי הוא בנה פה מעמד מאוד מאוד מכובד. מה פתאום הוא עכשיו קורא ללוי אמת? ויותר מאוד, עכשיו דבר נוסף, אצל אחאב אנחנו רואים שהפן האישי חוזר פעם אחר פעם, נכון? כמו שהוא אמר, מצאתני אויבי, הפן האישי אצל אחאב הוא פן מאוד דומיננטי, כן? הוא אומר, אני שנאתי, למה? כי לא התנבא עליי טוב כי אמרה. עכשיו זה דבר ש... נכון, נכון. אבל פה יוצא פה דבר באמת מעניין. למה יושפט פתאום התאמת עם אחאב? כי מה אומר? ויום יושפט, אל יאמר, אומר לך כן. מה הכוונה? זה לא זה. הוא אומר, ואני שנאתי כי לא התנבא עליי טוב כי אמרה. רגע, הלו. אתה נבואה, דבר השם זה תוכנית כבקשתך. זאת אומרת, אם הוא מתנבא עליי טוב, זה דבר השם, אני אוהב אותו. אם הוא אז לא. זאת אומרת, יושפט כל המהות שלו מה הוא? התבדלות לדבר השם. מה אומר בעצם אחאב? אני שונא אותו. הוא נביא, אבל אני שונא אותו בגלל שלא מתנבא עליי טוב. רגע, אני לא מבין, מה הקשר בין תוצאת הנבואה לבין, לסנוע, לא לסנוע, זה לא הוא, זה דבר השם. זאת אומרת, אחאב תופס את המושג של הנביאה, של הנבואה, הוא חלק מהביטוי של הנאמנות. זאת אומרת, הנביאים אמורים בסופו של דבר לתת שירות חיובי למלך. לא המלך אמור עכשיו לבוא ולנהוג לפי מה שאומרים לו הנביאים, אלא בעצם הנביאים הם אלו שאומרים להתנבא כמו שהמלך רוצה.
חלק מהביטוי של הלאומיות בלי ידעת כן.
כן. עכשיו, אני גם אולי יכול להבין את הפסוקים לפני זה. מה הכוונה של 400 איש שמתנבאים? אולי הם אפילו לא נביאים. אבל בדיוק מאותה סיבה שראינו שהזקנים הם יכולים גם להרוג את נבות. באותה מידה גם הנביאים יכולים גם להתנבא פתאום בלשון אחת בדיוק מה שהם מצפים מאחאב. למה? כי הם נביאי חצר. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת היה פה מדובר על אנשים שהם אנשי מעלה. אלא מה? מה הציפייה? מה מתברר לנו? שמה הציפייה של אחאב? הציפייה של אחאב מהנביאים להיות חלק מהנותני שירותים של המלך. ואם יש נביא שהוא לא נותן את השירות למלך כמו שצריך, אני שנאתי.
כמה ביטוי שמתנבאים הוא ביטוי נורא?
מתנבאים, יכול להיות שעוד פעם, הם משהו מעין, כאילו, מעין הביטוי הזה. ויקרא מלך ישראל אל סריס אחד, ויאמר מהרה מחי הוא ונמלא. עכשיו, כמו שציינת, באמת נראה שאותו מיכאי הוא, אם אומרים, למה? כי התנבא עליי טוב, לא התנבא עליי טוב כי אם רע, נראה שיש פה איזה נבואה שכבר היא מוכרת לנו מישהו מקום. אז איפה מצאנו?
המשיכה
תחת המשוח. זאת אומרת, אז רואים שמסתבר שזה אותו נביא שהתנבא ביחס לאותו חטא עם בן הדד, ויותר מזה גם אפשר לומר בנקודה נוספת, לא רק ש... מתנבא באותו חטא של בן הדד, אלא פה עצמו יש את סיום הסיפור הקודם. זאת אומרת, במה התנבא הנביא הראשון? הוא התנבא על החטא של אחאב בזה שהוא החיה את בן הדד, ועכשיו יש בעצם את מה? את המלחמה עם מי? עם בן הדד. זאת אומרת, יש פה מעין סגירת מעגל. זה גם מסביר לנו למה אחאב מאוד לא רוצה אותו, דווקא בהקשר הזה לפני המלחמה עם בן הדד. כי זה בדיוק הדמות שהוא לא רוצה אותה עכשיו פה בסיטואציה הנוכחית.
אוקיי, לא אמרנו, כבר אמרתי לך.
כן, כבר בעצם נבא באופן הזה.
איפה אליהו הוא הסיפור הזה?
מה?
אליהו לא...
אמרנו שעניינו של אליהו הוא בעיקר לבוא ולדבר על אחאב ביחס לקריאה לשם השם. הוא פחות נמצא בישראל לבין העמים. לא במלחמה הראשונה מול בן הדד, ולא במלחמה השנייה שעכשיו פה אחאב, יחד עם יושפט, הולכים להילחם עכשיו גם כן עם הרם עם בן הדד.
אם כי הוא ממליך את חטאי, לא?
כן.
לא, אחאב כאילו מנתח את זה ככה, גם אחאב לא קורא לו בגלל שהוא...
לכאורה, אני לא בטוח שלהיות אחד נמצא שם.
לא, אבל זה לא שיש ביניהם קשר טוב.
לא בטוח שהוא נמצא שם בכלל. טוב, אנחנו בעזרת השם עוד נתבונן גם בחז"ל, בהמשך, אתה רוצה שאלה.
רש"י, שאליהו אומר, נתתי לדבי לבדי להשם, אני יכול להבין למה לא סופר את 400, אבל למה לא סופר את...
מיכאל ובן, אנחנו יודעים שהוא עוד היה הציל. אני לא יודע אם היו עוד נביאים.
עוד גילה. נכון.